אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה.
אלטרנטיבה.
שלום. דמיינו לכם עולם בו ישראל היא לא יהיה אנרגטי. ישראל מחליפה אנרגיה במים מתוקים עם ירדן, מקבלת אנרגיה ירוקה ומתחדשת בדמות אנרגיה סולארית מירדן, וחזרה מחזירה להם מים מתוקים ומותפלים מהים התיכון. האם עולם כזה אפשרי, שרון? את יכולה לדמיין עולם כזה?
לגמרי יכולה, וזה כבר ממש התקרב מאוד לביצוע וליישום. אנחנו באקופיס, תכף נדבר כמובן גם על הארגון, עשינו מחקר ארוך שנים, שבעצם המסקנה שלו הייתה שיש פה שני יתרונות מאוד, מאוד טובים יחסיים לישראל ולירדן. ישראל היא מעצמת התפלה, אנחנו כולנו יודעים את זה, וירדן מלאה ומבורכת בשטחים פתוחים ובשמש כמובן. ולכן המטרה, המסקנה הייתה בעצם יצירת תלות הדדית בין שתי המדינות המאוד מאותגרות מבחינה אקלימית, ישראל, המזרח התיכון בכלל כמוגדר כהוטספוט, וגם את זה כולנו יודעים.
וגם מאותגרות מלחמתית.
וגם מאותגרות מלחמתית, ולכן המטרה באמת הייתה לייצר איזושהי תלות הדדית, שלכל אחד יש מה לתת וכל אחד יש מה לקבל, או מקבל את מה שהוא צריך לקבל. ובעצם יצרנו איזשהו רעיון של ישראל תמכור מים מותפלים לירדן, שצמאה מאוד וחסרה מאוד במים. וירדן תמכור לישראל אנרגיה מתחדשת, אנרגיה ירוקה, רובה מסולארי, רובה סולארית, וזהו, בגדול, זה היה הרעיון המרכזי.
רעיון סנסציוני מדהים, הידד, וכולם לתת בבקשה כפיים עכשיו, שאני אוסיף בהקלטה, הלוואי, לו יהי. באמת, רציתי להתחיל את הפודקאסט הזה בסיפור הזה, שהוא בעצם קורא מור וגידים, כולנו תקווה שהוא באמת יקרה ויתרחש, ואיתי היום, שרון בנג'ו, שהיא מנהלת קשרי ממשל של אקופיס, הארגון המקסים הזה, ארגון שהאמת שאני מכיר לא ממזמן, אבל איך ששמעתי על הפעילות שלהם, אמרתי, חייבים לעשות פה פודקאסט, אז שרון, תודה שבאת.
תודה שהזמנת.
וולקם. ספרי, תכניסי אותנו לעולם שלכם, מי את, מי זה אקופיס, למה זה אקופיס. איפה זה אקופיס?
אז אני כן, אז אני אתחיל באקופיס, ואחר כך אני גם אספר קצת על למה אני פה. Okay. אז אקופיס הוא ארגון ותיק מאוד, כ-30 שנה, אנחנו בשנת ה-30 שלנו. כן, הקים אותו גדעון ברומברג, שהוא היום המנכ״ל הישראלי. הוא קם, סליחה, כארגון משותף, ישראלי, ירדני, פלסטיני ומצרי, במקור. אחרי כמה שנים מוברק סגר את המשרד במצרים, ואנחנו כרגע ארגון משולי.
זה היה בימי מוברק.
כן, הוא אוקיי. סגר, הוא לא רצה קשרים עם חברה אזרחית, בין חברה אזרחית.
והוא נהנש על זה, סתם.
זה, ימים יגידו. היום אנחנו ארגון ישראל ירדני פלסטיני, משותף, אנחנו מתעסקים בעיקר בשיתופי פעולה אזוריים, שמתמקדים במים, אקלים, חקלאות, טיפול בשפחים, זיהומים חוצי גבולות, ארגון סביבתי לכל דבר, אבל שיש לו כמובן את הממד של יצירת ערוץ לתקשורת, בין המדינות, בין אנשים, בין ארגונים, ובכלל, וכמובן לקדם את כל מה שקשור בהתמודדות עם משבר האקלים, בהכנה, במה שקורה כבר עכשיו, בשטח, וזהו, אנחנו ארגון אנחנו ארגון משותף, כלומר יש לנו בורד אחד, יש לנו תקציב אחד, יש לנו
מה
מטרה.
מה של שלושת המדינות את מתכוונת?
יש לנו, כן, מנכ״ל ישראלי, מנכ״לית ירדנית ומנכ״לית פלסטינית. אנחנו, לכל אחד מאיתנו, יש מקביל בשני המשרדים האחרים, כלומר לי יש קולגה באמן וקולגה ברמלה, ואנחנו עובדים גם כצוות רוחבי, וגם כמובן בצוותים של כל מדינה, במדינה שלה.
אז כמובן כל מאזינה ומאזין עכשיו שואל את עצמו, מה קורה עכשיו בזמן מלחמה, איך עובדים עם רמלה, אבל נשאיר את זה לאחרי שתסיימי, בסדר, נהיה פה פעם בחיים האלה, נהיה קונסיסטנטים, ונמשיך במה שהתחלנו, אז תסיימי עם זה, ובואו נעבור לשאלה המורכבת.
המורכבת, כן. אז גם המהות היא מורכבת, כלומר, לא רק בעת מלחמה כזאת קיצונית, זה מורכב, כי בסופו של דבר, כל אחד נמצא עדיין חי ונושם וחיה ונושמת את המדינה שלו ושלה. אבל היתרון הגדול שלנו הוא אחד בזה שאנחנו באמת קיימים כבר המון המון שנים, ויש כבר מסורת ויש כבר היכרות גם של המערכות בתוך המדינות עם הארגון, ואיזושהי קבלה של הערוץ הזה כערוץ שמאוד מאוד מאפשר. כלומר, הרבה פעמים נקרא לזה טרק וואן בעולם של המדיניות, של הפוליטיקה, הוא לא עובד. ואנחנו יודעים שגם בימים טובים, ישראל וירדן זה לא איזושהי אוטופיה. וכמובן עם הרשות הפלסטינית. אז הרבה פעמים הערוץ הזה, שהוא ערוץ לא רשמי, שהוא ערוץ יותר קל לעיכול, ושהאינטרסים של הארגון מאוד מאוד ברורים, כלומר, אף אחד לא מנסה לא להרוויח כסף פה, ולא...
אז מה, אתם חלץ, אתם על קו?
לגמרי, אין לנו שום מטרה להרוויח, אנחנו ממומנים על ידי תרומות, גם של קרנות סיוע של המדינות אירופאיות ובארצות הברית, וגם תורמים יהודים, טובי לב שמאמינים במטרה. לא, אנחנו לא מקבלים אגב כספים בכלל, לא מישראל, לא ברשות הפלסטינית ולא בירדן, כדי להישאר עצמאים.
זה רק מאירופה וארצות הברית,
כן, ותורמים יהודים פרטיים, או קרנות יהודיות שמאמינות במטרה. וזהו, אני קצת רוצה לספר קצת על עצמי, זה בסדר?
זה מה שאמרתי, תסיימי איתך, ונמשיך לשאלות הקשות.
אז למה בעצם אני כאן? אני עבדתי 4 שנים במשרד ראש הממשלה, במל"ל, במטה לביטחון לאומי. הייתי ראש מחלקת פלסטינים.
באמת? לא ידעתי, חידשת. המחקר שלי לא הגיע עד לשם.
זה טוב שכך, לא נראה לי שזה אמור לקרות. אבל הנה אני פה, ומה שבעצם הבנתי בשנים האחרונות שלי במשרד ראש הממשלה, זה שאפשרות באמת, היכולת שלנו להשפיע, מתוך דרג מקצועי, אנחנו לא דרג פוליטי במל"ל, דרג מקצועי היא מאוד מאוד קטנה בנושאים הפלסטינים.
למה?
כי אין קשב. אין קשב, לא לממשלה הזאת, ברור, אבל גם לא לממשלות אחרות שהיו...
היית באיזה תקופה?
2011 עד 2017, סוף 17.
לא מעצמן.
7 שנים. והגעתי למסקנה...
רק ביבי.
והגעתי למסקנה שזה לא מספיק לי.
כן.
שזה בסדר, שזה המשרד יפה, ובירושלים, וכולם מתלבשים יפה, וכולם מדברים מאוד יפה, אבל בפועל אנחנו לא משפיעים. או משפיעים לו כמו שאני הייתי רוצה להשפיע.
אז אני אשמח לשמוע את החזון שלך גם אחרי זה.
אז זהו, אז יצאתי ככה בלי עבודה אחרת, ויצאתי ככה לעולם, והבנתי שיש דרכים אחרות, אתה לא חייב להיות רק במקום כביכול הכי גבוה, בקרוב הכי לצלחת, אלא את יכולה לעשות הרבה מאוד דברים אחרים. ואחרי משהו כמו 2.5 התגלגלתי לאקופיס, שראיתי את שלחה לי חברה, את הדרישת תפקיד, את הדרישות של התפקיד, וזה פשוט אמרתי, אוקיי.
זה בול עליי.
הגעתי הביתה, ומהר מאוד זה גם הרגיש ככה, כשנכנסתי לתפקיד, ועכשיו, למה זה היה חשוב לי לספר? לא, כי אני נורא רוצה...
לא, זה חשוב, תתפני להבין שדווקא המאזינים לדעתי מעוניינים לשמוע את הסיפור שמאחורי הארגון, כאילו את הסיפור האישי של כל בן אדם שמדבר.
כן, אתה צודק. אז היה לי מאוד חשוב לספר את זה, כי בעצם מה שאני חיפשתי בחיים שלי, בקריירה שלי, זה להיות במקום שהוא בעצם יושב באמת על המשולש הזה, על המשולש המאוד מזרח תיכוני הזה, והמלא פוטנציאל הלא ממומש הזה, שזה פה, שזה לישראל, ירדן, הרשות הפלסטינית, באמת, יש פה המון 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 פוטנציאל, ואנחנו לא כל כך יודעים, אין לנו כל כך כלים לממש אותו. ואקופיס עושה את זה כל כך כל כך יפה. כמובן שעכשיו אנחנו כמו כולם, אנחנו הלכנו, לא אנחנו כארגון, אלא העבודה שלנו הלכה 10 צעדים אחורה, אבל אנחנו לאט לאט חוזרים. אז כן, אז אני יכולה להגיד שבהקשר הזה, כלומר אקופיס חוותה המון 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 משברים.
מה, היה לכם את אוסלו, את ההתנתקות, היה כאילו כל כך הרבה דברים עברו ב30 שנה האחרונות.
אז בדיוק, אז בעיקר גדעון שהוא מההתחלה ועד היום בארגון, אז הוא למוד משברים ולמוד הצלחות ולמוד כל מה שביניהם. וזה מאוד 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 חשוב, כי ברגע שאתה מבין כמה חשוב שאתה נמצא בשטח, כמה חשוב שהארגון קיים בשטח, יש לך יותר אורך רוח לחכות ולהמתין
זה נראה כאילו אולי יש לכם פלייבוק למלחמות, כי היה גם מיליון מלחמות מאז, כמה מבצעים היו כאילו.
זה נכון, אבל אני חושבת
כל מבצע בטח יש כבר כזה סדר פעולות, אוקיי, עכשיו עושים ככה וככה, אנחנו נשמור על שקט חודשיים.
אז זה קצת נכון וקצת לא.
אבל גם לא היה כזו מלחמה ארוכה.
מלחמה כזאת, זה גם לא קשור לאורך שלנו, אני חושבת שלעוצמה, יש פה משמעות מאוד 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 גדולה לעוצמה, יש כוח שיש לנו, אנחנו ישראלים, ישראליות, בכל רמה חברנו, ואנחנו חווים את זה כישראלים וכישראליות, ויש לנו קולגות פלסטינים ופלסטיניות שחווים את זה באותה מידה, בתפיסת שלהם, באיך שהם תופסים את זה, עם הרבה מאוד בני משפחה, הרוגים ופצועים.
כאב, כעס, בטח.
וזה לא פשוט, כשאתה מסתכל לצד השני, אתה אומר, לא בא לי כרגע, לפעמים, לא בא לי.
כן.
אבל המטרה היא כל כך, לפחות בי ובצוותים שלנו, כל כך תבורה בנו כבר, שמצאנו את הדרך להתגבר, אני חושבת שגם ההנהגה, כלומר, המנכ"לים שלנו, המנכ"לים והמנכ"ליות, עשו עבודה מאוד מאוד יפה ומאוד בוגרת. הרגיעו קצת השטח, נתנו לכל אחד את המקום שלו לחוות ולכעוס ולבכות, אבל בסופו של דבר גם הבהירו לכולם שמי שכאן, הוא כאן כי הוא מאמין במה, או מאמינה במה שאנחנו עושים, וזה מאוד 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 חשוב, וזה נתן לי הרבה מאוד ככה דרייב להמשיך, ואני חושבת שזה באמת 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 נכון, וזה גם קצת מיקרוקוסמוס למה שצריך להסתכל בעולם הרחב, אני חושבת.
שאלה שאתם מכירת אותי בחזון שלכם, האם החזון, אני מבין שיש פה איזה מין יצירת איזשהו קשר כלכלי בין המדינות, למען משהו יותר גדול, של משהו חברתי, משהו מדיני, משהו פוליטי של שלום, או בוא נגיד, התחממות יחסים, או האם זה נכון להגיד את זה? כאילו שכלכלה תוביל לשלום?
זה במידה מסוימת, כי אנחנו לא כל כך מתעסקים בכלכלה, אנחנו מתעסקים יותר בתשתיות, בשיתופי פעולה בנושאים של זיהומים שחוצים גבולות.
כן, אבל האם המטרה שהדברים, כן, אולי כלכלה זה לא היה מינוח הנכון, אבל האם המטרה שההתעסקות בתשתיות תוביל גם לקשר שהוא מעבר לקשר האדמיניסטרטיבי הזה.
חד משמעית. המטרה היא בעצם לקחת את משבר האקלים ובכלל את כל העניינים הסביבתיים שהם קשורים ולא קשורים למשבר האקלים. סליחה. ובעצם לייצר שם את הערוצי תקשורת והערוצים שהם ולייצר הצלחות, ובעצם על בסיס זה להגיד, אוקיי, הצלחנו פה, בואו נמשיך לפה, ובואו נעשה ככה, ובואו זה, ובסופו של דבר המדינות והגופים שבתוכן ידעו לתקשר הרבה יותר טוב, ויהיה להם ככה טיפה טיפה יותר אמון אחד בשני, ושיוביל לדברים טובים נוספים.
ובואי אמרת הצלחות. תני לי כמה הצלחות לשמח אותנו בימים המורכבים האלה.
כן, אז גם הפרויקט הגדול שעליו דיברנו בהתחלה, בעצם הוא באמת בא מאיזשהו, לא מאיזשהו מחקר מאוד מאוד מעמיק, כמו שאמרתי, של אקופיס.
איך אתם עושים מחקר, שנייה, אני אפתח סוגריים, סליחה.
יש לנו, זה בא בכל מיני דרכים, ספציפית המחקר הזה, אנחנו עושים את זה בשיתוף של אקדמיים, בשיתוף לפעמים של אוניברסיטאות, לפעמים בחול, לפעמים בארץ, לפעמים משותף עם גורמים, עם אקדמיה פלסטינים וירדנים.
מה, באתם אליהם עם שאלה או עם חזון, ואמרתי להם, תראו לנו איך זה יכול להיות אפשרי, איך זה עובד?
בסופו של דבר, כן. מה שאנחנו יצרנו, ה-WEN, ה-Water Energy Nexus הזה, נוצר מאיזשהו רעיון גדול, או ממנו נוצר רעיון גדול של ה-Green Blue Deal, למזרח התיכון שאקופיס פרסמה ב-2020, בסוף 2020, ממש ככה קורונה, אמצע קורונה כזה, שבעצם מדבר על חזון מאוד מאוד גדול, שהמזרח התיכון צריך, שאנחנו ממליצים שהמזרח התיכון יאמץ, שאחד מהם זה בעצם ה-Water Energy Nexus, יש לו עוד כמה חלקים, תכף אם נרצה נרחיב עליו, אבל אנחנו לא מבססים שום רעיון או שום הצעה או שום מיזם שלנו, על רעיונות אמורפיים, הכל מבוסס מדע, מחקר, שיחות עם גורמים בשטח, אנחנו מאוד מחוברים לקהילות, כלומר, גם פה, בישראל, מחוברים לשטח, עובדים עם, אנחנו מדברים שנייה על נחלים חוצי גבולות, עם זיהומים חוצי גבולות, סליחה, אנחנו נמצאים בקהילות, יש לנו בעמק חפר, עם נחל אלכסנדר, נער הירדן, זה פרויקט גדול מאוד שלנו, נחל חברון, דרומית יותר, אנחנו מאוד מחוברים למה שקורה שם, עכשיו, מה שיפה בזה, זה שאנחנו מחוברים גם לקהילה הישראלית, וגם לקהילה הפלסטינית, וזה ישראלים שמדברים עם ישראלים, פלסטינים שמדברים עם פלסטינים, ואז אנחנו בעצם מדברים בינינו, ומנסים לעזור, מנסים לסייע, וגם פה יש לנו הרבה הצלחות, אנחנו מחברים בין קהילות, לפעמים שחשבו שהם לעולם לא יראו אחד השני או יעבדו ביחד, פתאום יש איזושהי הצלחה, אני יכולה לספר למשל בנחל חדרה.
כן.
אזורים ככה מבקל שרקיה, ברשות הפלסטינית, בקל גרבייה וחדרה.
כן, כן. החומה הידועה בין על בית.
בדיוק. אז שם, אז בניגוד, כמו, אני חושבת שאמרת את זה באיזה פודקאסט לא מזמן, שאנחנו, זה אחד המוטו מאוד מרכזי אצלנו, שהטבע לא יודע גבולות, הוא לא מכיר בזה ששמת שם חומה.
לא, כן.
זה לא מעניין אותו. והזיהום המאוד מאוד מאוד גדול שמגיע מהשטחים של הרשות הפלסטינית, הוא מגיע אלינו בסופו של דבר. וחיברנו שם בין קהילות ויצרו שם עבודה משותפת, ובסופו של דבר אנחנו לקראת שלבים שהנחל יהיה נקי.
באמת?
כן.
וואו.
ומעבר לזה שזה מאוד יפה, נחל נקי, ולרוב האנשים זה לא מטרה מספיק חשובה, אבל נחל לא נקי זה זיהומים. זיהומים זה מחלות, ומחלות הן לא רק למי שגר באזור. בסופו של דבר, כמו שאנחנו למדנו בקורונה, זה בסופו של דבר מתפשט מאוד 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 מהר.
וגם אתה רוצה נחל נקי ליד הבית, אבל גם ברור, יש לזה המון המון השפעות.
נכון, וגם נחל נקי זה תיירות, ונחל נקי זה אפשרות לצאת לתלמידים לחקור, המון 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 דברים שיכולים, רק טובים שיכולים לצאת מזה. אז זה למשל אחת ההצלחות הגדולות שלנו, אני יכולה להגיד, לספר על עוד שתי הצלחות, שכבר קיבלו טיפה יותר פרסום, אז גם שיקום נהר הירדן, זה פרויקט, כמו שאמרתי, מאוד גדול שלנו, אנחנו רואים
מה
בזה...
מה קורה איתו? ירדן זה גם קרוב אליי לליבי, כי זה מתחיל אצלנו, ב... נכון. או אפילו קצת לפני, בגליל העליון.
נכון, אז אנחנו כבר הרבה שנים גם עשינו...
הוא באמת מלוכלך, הוא מגיל.
אז החלק שלנו, החלק שלנו, אני אומרת, של ישראל, כן. החלק הצפוני יותר, הוא עוד איכשהו...
גם לא... ניתן לרחצה, ניתן אבל לרחצה. הוא די מגיל לפעמים.
כן, ותכף אפשר גם לדבר על זה, למה, ובעצם למה אנחנו אף פעם לא חושבים, הרי כל פעם הרי נותנים לנו ככה התראה, נכון, בתקשורת, שהנחל זה מנוכלך, כן. ואסור להיכנס לנחל הזה, כן. ואנחנו לא שואלים את עצמנו למה.
יש אכברת, כן.
אבל למה? זה בא מקיבוץ דן, זה לא בא מקיבוץ דן, זה בא מהצפון בדרך כלל, המדינות הצפוניות שלנו, וזה גם מראה כמה חשוב בעצם הנושא הזה, שהטבע לא רואה את ה... ברגע שהוא עבר את הגבול לישראל, ופתאום הופך לנקי.
כן.
אז גם על זה אנחנו עובדים, ואחת ההצלחות הכי גדולות שהיו לנו, זה שתי הצלחות בהקשרים של נער הירדן, אחד זה החלטת ממשלה, שהתקבלה לפני משהו כמו שנתיים, של שיקום נער הירדן, בחלק שהוא רק ישראלי, בסדר? החלטה חשובה מאוד, לצערנו הרב היא לא, תוך כדי שהתקבלה, היא לא תוקצבה, אבל אנחנו...
הטריק הידוע של הממשלה הזאת, כמה דברים הוחלטו ולא תוקצבו, מה זה הדבר הזה?
אמרו לי גורמים יודעי דבר, כמו שאומרים, פשוט שכחו.
שכחו הכל, שכחו מהכל.
אבל זה כן חשוב, אני חושבת שזה אמירה, אני חושבת שמפה אפשר לעבוד.
אז איך אתם גורמים לזה עכשיו, כי אני עוד מתוקצב, איך עושים את זה?
אז מה שאנחנו עושים, היום אנחנו, ההחלטה הזאת עברה בזמנה של תמר זנדברג, זה היה פשוט. לא אגיד פשוט, אבל זה היה יותר פשוט, והיא הובילה את זה, והיא עשתה את זה גם בשיתוף עם משרד לשיתוף פעולה אזורי, וזה היה מקסים באמת לראות איך זה התגלגל ואיך זה. זה והיום אנחנו בעצם באמת צריך, אז אנחנו עובדים הרבה מאוד עם הגורמים המקצועיים במשרד להגנת הסביבה. אנחנו מדברים עם כל מי שאנחנו יכולים, גם ברשות המים, משרד אנרגיה. בסופו של דבר יש מעטפת שאנחנו מכירים אותה, אנחנו עובדים איתם, ואנחנו מאוד מאוד מקווים להתקדם גם בסוגיות האלה. הצלחה שהייתה מרשימה מאוד, ואני מקווה שהמחר...
רגע, שנייה, בוא נסיים את הקטע של הירדן. איך דואגים לזה שגם באזורים היותר צפוניים...
הצפוניים.
שהם לא בישראל, גם יטפלו בו?
אז עקרונית, זה לא יהיה הסכם לבנוני-ישראלי, כן? וזה לא יהיה זה, אבל בסופו של דבר יש מי ששומע, ויש מי שמקשיב, ויש מי שיש לו נכונות. הרי בסופו של דבר זה פוגע גם בהם.
ברור.
הם יותר מאיתנו, זה גם עניין של מי שתייה. בסדר, אנחנו היום, כשאתה מסתכל על הירדן, אתה לא מסתכל, אוי, אם הוא יהיה מלוכלך, לא יהיה לי מה לשתות, זה כבר לא, אנחנו כבר הפרדנו את המשוואה, אז זה כבר לא קיימת, נכון? בגלל ההתפלה. אבל במקומות אחרים,
אנחנו עוד, את יודעת, קיבוץ דן אחד מהיחידים ששותה מהדם.
נכון, נכון.
אבל ממש מהיחידים, דן ודפנה, לא?
בעגה המקצועית, אזורים מנותקים.
אוי.
שזה לא במובן הלא טוב של המילה.
הטוב, הטוב, באמת, אני כל כך מתגעגע.
כן.
איזה מים, קרים.
כן.
14 מעלות כל השנה. וצפרי לי על עוד הצלחה, ו...
אז בהקשר הזה...
אחרי זה קצת יותר על הפרטים שלה, בעצם הפרויקט הדגל הזה של אנרגיה מול מים.
אז בהקשר הזה באמת בשרם, בכנס הקופ, כנס האקלים הגדול של האום בשנה שעברה, נחתם עוד הסכם בין ישראל לירדן.
אוקיי.
שאנחנו בעצם הבאנו את הרעיונות שם לשולחן, על שיקום נהר הירדן, כלומר על החלק היותר דרומי של זה מהכינרת. כלומר, אפילו לא מהכינרת, אלא יותר...
אז הירדנית, לא?
נכון.
נקרא אצלנו הירדנית?
מהחלק של ככה נהריים. למטה, החלק של הירדנית הוא עדיין בשליטה ישראלית מלאה, ואחר כך הוא בעצם מצטרף ירמוך והכל, הוא מצטרף ככה להיות על הגבול, בעצם להוות את הגבול בין ישראל לירדן. ושם בעצם הייתה מסכן. היה הסכם לעבוד ביחד, בשיתוף פעולה.
איך עושים את זה פרקטית, את יודעת? כי זה לא שלכם.
הדבר הכי גדול שאנחנו פועלים, וגם המשרד הירדני שלנו פועל בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. שוב, כרגע זה לא בראש סדר מעייניו של אף אחד, אבל בגדול, אם אני שנייה עושה זום אאוט ויוצאת מהמלחמה, הדבר הכי חשוב שצריך לעשות זה בעצם להוציא את המזהמים, שזה בעיקר ביוב, בסדר? הביוב אצלנו בישראל כמעט כולו מטופל כבר, אבל בצד הירדני יש שם...
מה, מזרימים דרך זה ביוב לים? לאן מזרימים, רוצים שהוא
יגיע? מזרימים את... הביוב בסופו של דבר מגיע לירדן. זה תהליכים ארוכים, אני לא בטוחה שכדאי שכנס פה. ובנוסף לזה צריך להגיד שברגע שהנחלים או המקומות שבעצם זורמים המים הם מזוהמים, הכל גם מחלחל מי תאום וכל הסיפור הזה. אני לא חושבת שכנס שניכנס לזה, אבל זה מאוד מאוד מאוד. בסופו של דבר הנהר, הנחל, נהר הירדן, שפעם היה מרשים ואיזה פלא טבע כזה, היום הוא זרזיף והוא מלוכלך מאוד, הוא מזוהם מאוד.
אפילו לא, לא, לא עולה לי איך, כי עשיתי שם קו בצבא, אני זוכר באזור הזה של הגבול עם ירדן, אני לא זוכר אפילו איך זה נראה היום, כי הוא פחות מגיע לשם, כי זה גבול.
יש הרבה מאוד אזורים שאי אפשר להגיע אליהם.
בדיוק, לא, אבל אני זוכר שבצהל כן עשיתי סיורים על הקו הזה ממש.
נכון.
וכל שנייה חזיר בר עובר וקורא לך לגדר.
נכון, ויש שם גם הרבה בעיות של מיקוש, שנשאר מכל מיני, ולכן אין גם, אין גישה. כל כך לנער, אבל יש דרכים לעשות את זה, עשו את זה בעולם, אחד הדברים שאנחנו באקופיס עושים זה לומדים, כל מיני המחקרים שאנחנו עושים גם קשורים לכל מיני תקדימים ודברים שנעשו בעולם, זה לא פעם ראשונה שמנקים נהר גדול, ובצורה שהוא משותף לכמה וכמה מדינות. יש לנו הרבה שיתופי פעולה עם מקומות אחרים בעולם, הם לומדים את, נקרא לזה, לומדים את המנגנון של אקופיס, ואנחנו לומדים על איך הם בעצם עשו את ה... את הפרויקט עצמו, איך הם הובילו את הפרויקט עצמו. כן, מרתק, מרתק. אז זאת הצלחה מאוד גדולה, אני חושבת גם ברמה של, גם אם עכשיו ליישם אותה, ייקח עוד 10 שנים, או מקווה שלא יותר, אבל עצם העובדה ששר ישראלי שר ירדני ושרה ישראלית חתמו על עוד הסכם.
מי חתמו על זה?
תמר זנדברג ושר המים הירדני.
וואלה.
כן, בטקס, בקופ. כן, זה היה, אנחנו יצאנו משם כמובן, מאושרים מאוד. אז זאת הייתה הצלחה גדולה, אבל שוב, ברגע שהם ישבו ודיברו, והם חתמו, והם היו באותו מקום, אפילו הצטלמו. אחת נראית יותר מרוצה, אחד נראה פחות מרוצה, אבל בסדר, זה פחות קריטי. לדעתי זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב. אחד הדברים שבגלל זה אנחנו ככה, גם בגלל זה כמובן, מאוד מאוד מאוד, ככה, יש לנו הרבה רגשות מעורבים בהקשר של המלחמה, שאינה קשורה, סליחה, למלחמה, זה שבאמת היו פה הרבה פרויקטים מאוד מאוד יפים, שגם המטרה שלהם הייתה לגדול ולשלב את הפלסטינים בתוכם, ולתת גם לפלסטינים מענה שאין להם היום, שהם ייצרו לעצמם את המענה, כלומר, זה לא עוד פעם מישהו שנותן להם ועושה להם, ובתחושה כזאת שיש לישראל כלפי זה, אלא ממש לתת להם את המקום, ולאפשר להם את המקום בצורה, בשיתוף פעולה משולש כזה, ועם עזרה חיצונית. ולהרחיב, היום אנחנו מרגישים שאנחנו מצטמצמים במקום להרחיב, והלוואי, וכמה שיותר מהר נחזור לדרך, ונחזור ככה ללכת עם ראש מורם, ואיכשהו נמצא את הדרך לשתף פעולה.
זהו, אז באמת היה חשוב לי לעשות את הפרק הזה, דווקא בזמן הזה, כי כנראה גם התמודדות מול עצמי, איך שומרים על הרגשות המקיימים האלה, של קשר עם מדינות אויב לכאורה, קשר עם אנשים מהעם שאנחנו נמצאים איתו עכשיו במלחמה, שאני מבפנים יודע שזה דבר מהותי וחשוב והכרחי לקיום שלי בתור בן אדם במדינת ישראל, לעומת כל מה שקרה שהוא זוועתי ואתה, וקשה להאמין גם רמות השנאה והאדם הרע שבין העמים האלה עכשיו. אז סתם באופן אישי, איך את עושה את זה? איך... את דיברת על זה שתי מילים בהתחלה, אולי שנייה אפשר להרחיב על זה.
אז זה מאוד 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 מורכב, אני ישראלית לכל דבר, אני נולדתי פה, יש לי ילד שנולד פה, ובסבירות גבוהה אנחנו נחיה פה,
כן.
וזה לא פשוט, אבל אני, אחד הדברים שאני הגעתי למסקנה, ואיכשהו הצלחתי ככה לאמת אותה, או להשוש אותה עם עצמי, אחרי השביעי לאוקטובר, זה לא שיש לנו ברירה. אוקיי? וכשאתה שואל את עצמך אם יש לך אין ברירה, ואתה מגיע שאין לך ברירה, עכשיו זה תמיד יש ברירה, בסדר? אבל אני לא רואה שאלטרנטיבה היא מספיק טובה כדי שאני אלך אליה. ואני חושבת שהמהות של לשתף פעולה כדי להגיע למטרה, שהיא משרתת את האינטרסים שלי, אוקיי? כישראל או כישראלית.
שנייה, ומה המטרה?
לאחד, מן הסתם, לייצר איזשהו שיח בין שלושת המדינות האלה, כדי להיות, נקרא לזה, מוכנים או יכולים להתמודד עם המשבר שאנחנו חווים משבר, כרגע.
אוקיי.
אוקיי, וזה בסדר שהמלחמה כרגע יותר חשובה למרבית האנשים. גם אני, כמובן, מתעסקת במלחמה יותר עכשיו בזה שעוד, אני לא יודעת מה, עשור יהיה כמעט בלתי אפשרי לצאת החוצה מהבית.
כן.
אבל בסופו של דבר זה will catch up with us, אוקיי? אנחנו נצטרך להתמודד עם זה. ובלי קשר, עם זה ובלי זה, אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו אי ירוק בים, מעצמה אנרגטית, מעצמת התפלה, איך שאתה רוצה להסתכל על זה, אבל השכנים שלנו, אם נאהב אותם, לא נאהב אותם, הם בסוף שהם ייפלו, אנחנו ניפול יחד איתם, ואנחנו ניפול חזק.
כן, אני לא זוכר איפה שמעתי את הדימוי הזה, אבל אם אתה גר בבניין, והדירה מעליך כאילו שכנים נוראים, שונאים אותך, אפילו הם לא שונאים אותך, לא אכפת להם ממך, אבל הם לא דואגים לדירה שלהם, ובסוף שוברים אותה וכל הרטיבות, וזה בסוף הדירה תתמוטט עליך, כאילו.
לגמרי, לגמרי.
אז הדימוי הזה של שכנים בבניין הוא בדיוק זה, זה כאילו.
וזה מה שמניע אותי באופן אישי, אני לא, אני חייבת להגיד שבגלל שיש לי קולגות שאני כבר כמה שנים טובות נמצאת איתם בקשר, גם חברי, אז כמובן שאכפת לי גם מהם, אבל
אסור להגיד היום שאכפת מערבים. לא יודעת, זהו, ערבים.
אז אני לגמרי אכפת לי, אבל ואני אין לי בעל להגיד את זה, אבל אני כן חושבת שוב, היתרון של הארגון שלנו, זה שכל אחד הוא שייך למדינה שלו, ולעם שלו, והוא מבין את הצרכים ואת האינטרסים של העם שלו, ושלה. וזה מה שמניע אותי באופן אישי, וזה מה שמניע, תשמע, בחמישה חודשים האחרונים עברנו רכבת הרים, מטורפת, והרבה פעמים אנשים אמרו, אני לא יכול יותר, או אני לא יכולה יותר, ונתנו לכל אחד את הזמן, וגם אנחנו לקחנו את הזמן לעצמנו.
כן.
אנחנו אמנם מנהלי מחלקות, ויש לנו עובדים שלנו, ועובדים ועובדות, אבל כל אחד לקח את הזמן כשהוא ביקש לקחת את הזמן, אבל היום אני מרגישה שאין לנו זמן יותר. זהו. It's now or never, ואנחנו ניקח איתנו את מי שרוצה, ומי שלא רוצה, אין מה לעשות, אין אפשר להכריח.
כן, אני גרתי עכשיו חודש בים המלח, בעלת סאבלט ש לקחנו ממנה את הדירה, היא כל שנה בעצם גרה בקנדה, כי אי אפשר יותר לחיות שם במקום הזה, זה 55 מעלות בקיץ.
זה כשלא מדבר על הזבובים.
זה בלי הזבובים והיתשת. תקשיבי, המצב, וזה הרי הולך ומדרים, כולם מכירים את המדבור, וכולם מכירים את זה משנה לשנה. כאילו אפילו המכחישי אקלים הכי גדולים אומרים, כן, יש התחממות גלובלית, זה אולי לא קשור לפעילות האנושית, אני כמובן לא מאמין בזה, אני חושב שזה לגמרי תלוי באנושות, והשכרה המצב נהיה עוד מעט שלא ניתן לחיות במקומות מסוימים, בישראל, לא בעולם, בטימבקטו, בישראל, בחצי מהמדינה הזאת שהיא הנגב.
נכון.
שהוא יותר מחצי מהמדינה בעצם. נכון. אז יופי, יופי, אני שמח מהשיחה הזאת, אני רוצה אולי שנסיים ב בעוד קצת פרטים על על ההסכם המתהווה של האנרגיה הירוקה אל מול ההתפלת מים, ועוד כמה דברים שאת יכולה לתת על זה, גם באיזה מצב זה, מה האתגרים, אם יש איזה קריאה שאת מוציאה בשביל לגרום לזה לקרות. אני אוהב להכניס ענייני אימפקט לאחרונה לפודקאסט, ואם הפודקאסט הזה יוכל לעזור לקדם את המטרה הזאת שלכם, אז אני אשמח להוציא את הקריאה הזאת מפה.
אז אני שמחה שאנחנו חוזרים לזה, כי מאוד חשוב לי להגיד שכמובן זה בסדר שהרעיון היה שלנו ואנחנו ככה הבאנו אותו, אבל היו כל כך הרבה גורמים, כל כך הרבה נשים וגברים מוכשרים מאוד שלקחו את זה ועשו עם זה, והביאו את זה בסופו של דבר לכדי מאוד 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 קרוב לחתימה, תכף אני אדבר לאיפה אנחנו עומדים היום, וזה במשרד האנרגיה, משרד להגנת הסביבה, משרד החוץ, אני יודעת שהיום ככה קשה לפעמים להחמיא, אבל בסופו של דבר רק מחמאות מגיעות להם ולהן, והעבודה שלנו איתם היא לא מובנת מאליה, אוקיי? Yeah. בתור עובדת במשרד ראש הממשלה לשעבר, אני יודעת מה זה, כמה קשה להיפתח החוצה ולקבל רעיונות מבחוץ, ואנחנו תמיד בטוחים שאנחנו יודעים הכי טוב, ורק אנחנו מבינים, וזה שהם עשו את זה ונתנו לנו את המקום, ושיתפו איתנו פעולה, ובסופו של דבר לקחו את זה, והם הביאו את זה, נקרא לזה לשולחן המדיני, אז מגיע להם כל הערכה והכבוד. אז בסופו של דבר, החזון, שוב, החזון הגדול של אקופיס כלל גם את הפלסטינים, המטרה הייתה לבנות גם מתקן התפלה בעזה, לחבר אותו למוביל הארצי, שהיום זורם הפוך, אני לא יודעת כמה יודעים, יודעות.
תסבירי.
המוביל הארצי עבר בשנה, אני חושבת שמשהו כמו לפני שנה, סיימו את הפרויקט, והיום הוא זורם מדרום לצפון. כשהמטרה העיקרית, פרויקט מאוד 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 תקדימי, בכלל בעולם, של בעצם מה ש בגלל ההתפלה, בגלל כמויות ההתפלה שאנחנו יודעים לייצר היום, אז אנחנו בעצם מזרימים מים לכנרת, כדי לשמר את הכנרת כמוצר אסטרטגי נקרא לזה, שהיא תמיד תהיה מלאה.
באמת? מהמוביל מגיע למים לכנרת?
כן.
וואו.
יש שם חיבורים של צינורות ודברים כאלה, אבל בסופו של דבר אנחנו מובילים מים ממתקני התפלה החל מהדרום, כלומר אשקלון, אשדוד ואלה, והוא פשוט עובר את כל המתקני התפלה.
ומתי הובילו גם לים המלח קצת מים? מה קורה?
או, זו שאלה טובה, כמה זמן יש עוד לפודקאסט הזה?
זהו, עומד להיגמר, אבל הים הולך ונעלם. לא, באמת הוא הולך ונעלם, אני הייתי שם עכשיו.
אז אני ממש, תן לי דקה, אני מריצה לך פה את כל החזון. בסופו של דבר המטרה הייתה גם לחבר את עזה לזה ולתת שוב את המקום של הפלסטינים. סטינים להתחבר לזה, גם לייצר לעצמם מים, כי גם אנחנו כולם יודעים שאין להם מים. לייצר לעצמם את המים, לא להיות תלויים בישראל, לא להיות ככה, עוד פעם שאנחנו...
גם אנחנו רוצים שזה יקרה, תעזבו אותנו כבר.
לגמרי, וגם שהם יוכלו כלכלית, הם יוכלו בעצם דרך זה את המים לירדן גם, כמו שאנחנו מוכרים מים לירדן, זה יעזור להם להתפתח כלכלית, ונשים את זה רגע בצד, למרות שאנחנו כאקופיס מסתכלים על זה כעניין אסטרטגי לחלוטין, ומאוד מאוד חשוב השילוב של הפלסטינים בכל הפרויקטים האלה. גם בחשמל אגב. שיקנות חשמל מירדן, חשמל ירוק, להתחיל להיכנס לכל המשחק.
ברור, אם אתה משיחי שרוצה להעיף אותם מפה, וחושב שאתה תהרוג 2 מיליון ערבים, אז אתה מבין שזה דברים הכרחיים.
אנחנו פחות שם, אנחנו יותר בריאלי. אנחנו יודעים, כמו שאמרת, שכולנו נשאר פה.
כולם צריכים חשמל, צריכים אנרגיה, צריכים מים, צריכים קורת גג, וזה הכל, וכלכלה.
תרבות. כל אחד ידע לייצר את זה לעצמו.
לגמרי.
ובסופו של דבר, המטרה שלנו, שבעצם המים יזרמו, המים המותפלים יזרמו לכינרת, מהכינרת. המים יזרמו דרך נער הירדן שינוקה, יוציאו את המזהמים.
לים המלח שוב.
ובנוסף לזה, ינוקה ובעצם יעבור לירדן שם, ושמים, אני לא אכנס לזה פה, אבל גם כל מיני מי קולחין שהתווספו בדרך בחזון ארוך טווח, יזרמו בירדן, ובסופו של דבר יגיעו לים המלח, ויעזרו מאוד לצמצם את הנסיגה שלו ואת ההתייבשות שלו. זה חזון מאוד 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 גדול, ומאוד מאוד הגיוני. אוקיי, הוא גם, אנחנו מן הסתם, שוב, אני לא אומרת, אנחנו לא מדברים על חלומות באספמיה, אנחנו בודקים הכל.
והכינרת כבר עלתה, העוניים, אני לא טועה, במטר וקצת, כבר, בכל הגשמים, לא?
הכינרת כרעון אסטרטגי, לא, זה גם בעקבות הגשמים, אבל בגדול, אני לא רוצה להיכנס את זה, אם אתה רוצה גם להיכנס את זה, היום שואבים מים מהכינרת, כדי לא לפתוח את הסכר, כדי שמים לא, סכר דגניה, כדי שמים לא יזרמו לירדן. זה תקלה שאנחנו מסתכלים עליה, גם כאקלימיסטים, נקרא לזה, אבל גם...
למה עושים את זה? צריך להביא את מקורות קצת לפודקאסט, באמת.
היום ההסתכלות של המדינה כמדינה, היא שכל קוב מים שזורם בירדן זה בזבוז של מים.
בגלל שזה הולך לירדנים ולא למה?
לא, 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 לא. בגלל שאין לזה כאילו קונה. אתה מבין? אין לזה...
זה כן מגיע בסוף לים המלח, לא?
זה בסופו של דבר...
מבחינת התוואי הטבעי של הנחל, או לא?
כאילו יגיע לים המלח, אבל בגלל שהוא לוקח כל כך הרבה מזהמים יחד איתו, והנער עצמו, הזרימה שלו היא כל כך... כל כך קל לזה מינימלית, שזה לא ישפיע. צריך להזרים כמויות של מים, כדי שים המלח יושפע מזה. יש לנו תוכנית מאוד מאוד ארוכה.
טוב, נעשה על זה תוכנית, עוד פרק. אמרנו עוד חודש נעשה פרק באנגלית, הרי עם דני.
עם דני,
אז
נכון.
אז נכווין אותה לנושא הזה. בסדר? נכווין אותה, כי ידעתי שיהיה לנו עוד מה לדבר.
כן.
את רוצה לסיים את הנושא הזה של ה...
אז זהו, אז בסופו של דבר המטרה היא שהמים יזרמו במוביל הטבעי, ולא בעוד צינורות, ולא בעוד תשתיות וכאלה, ושיזרמו בנהר. טבעי.
כן, רק במשך מאות אלפי שנים הטבע ייצר נהר בטבעים טבעיים, בדרך הכי קצרה ויעילה כנראה שהוא יכל למצוא.
עכשיו, אם אנחנו...
ואנחנו נבנה צינור ונביא את זה
בדיוק,
בפנים.
בדיוק, אנחנו גם אחראים על זה שבעצם לא זורמים בו מים, אז בוא נהיה אחראים גם על זה שכן יזרמו בו, יחזרו okay. לזרום שם מים.
ועכשיו רק לסגור את הסוגריים הארוכים האלה שפתחנו, וזה האנרגיה הירוקה מירדן, ומים מותפלים מאיתנו.
נכון, אז בסופו של דבר, כמו שאמרנו, המים יזרמו צפונה, יעברו או בצינור, או בזה כנראה בצינורות לשתלת אבדלה, שהיא משהו דומה למוביל הארצי שלנו, לירדן, וככה, או לחילופין ממקורות אחרים, צינורות יהודיים, שבעצם יזרימו את המים. לאירביד, שזה עיר גדולה, לאמן, עיר הבירה, וכהנה וכהנה. בסופו של דבר, החלק השני, זה פרוספריטי בלו, ופרוספריטי גרין, זה בעצם האנרגיה המתחדשת, האנרגיה הירוקה, שבעצם שדות סולאריים, נכון היום זה בעיקר סולארי, אנחנו מדברים גם קצת על רוח, אבל גם פה יש כל מיני דעות חלוקות על סוגיות של,
כן.
של מה, האם זה טוב לסביבה או לא טוב לסביבה, אבל בעיקר סולארי, נכון להיום, שבעצם שדות סולאריים בהשקעה אמירתית, ואנחנו קונים אותה, יהיה חיבור לרשת הישראלית, הרשת הישראלית תגדל, ותקבל לעצמה כמויות יחסית יפות, כשלב ראשון, אחר כך יפות מאוד כשלבים שניים.
את המספרים?
אנחנו מדברים בהתחלה, אמור להיות משהו כמו 600 מגה, ואחר כך אנחנו מדברים על ג'יגה ולגדול. אוקיי? זה מאוד תלוי.
זה לא מעט.
אנחנו נמצאים היום בשלב שהיינו מאוד קרובים לחתימה, חתימה על ההסכם הייתה אמורה להיות בקופ האחרון.
אה, זה לא חתום הדבר הזה?
יש הסכם, יש MOU, זה נקרא, הצהרת כוונות. פעמיים חתמו כבר על שני שלבים בתהליך, והסכם סופי, הסכם מכירה סופי, הסכם כלכלי, לא נחתם, כי הוא היה אמור לחתם.
מי הגופים שנחתמים, חותמים על ההסכם הכלכלי הזה? זה צריך להיות גופים...
ישראל, ירדן ואמירתים.
מה, הממשלות שלהם? זה לא עניין כלכלי
שקי כזה? אז יש הסכם מכירה, ומעטפת מדינית. מי יחתום על כל אחד, אל תשאל אותי שאלות כרגע כאלה, אבל כשנתקדם לקראת, אני מאמינה שזה כבר, הפרטים האלה יפורסמו.
אוקיי, יאללה, אנחנו הגענו לסיום, אני צריך ממך שני דברים אחרונים, כרגיל. אחד, מה את הכי אוהבת לספר על עצמך?
מה אני הכי אוהבת לספר על עצמי?
כן.
שאלה ממש טובה, למה לא הכנת אותי אליה מראש?
את שמעת פודקאסטים, אני שואל את כולם.
נכון, זה נכון. אני מאוד אוהבת לספר, האמת היא שאני, לא נעים לי להגיד, אני מאוד אוהבת לספר עצמי שאני עובדת באקופיס, אז זה כבר סיפרתי.
אני גם הייתי אוהב לספר את זה.
זה כבר סיפרתי, אבל אני גם מאלפת כלבים, כלומר יש לי, אני לא עושה את זה, אבל יש לי, למדתי שנה, אילוף כלבים, כלבים זה הדבר שבערך חוץ מהבן שלי שאני הכי אוהבת, יותר מאנשים אל תספר אבל, אז זה משהו שאף אחד לא יודע עליי, כי אני תמיד ככה, עבדתי בעבודות נורא רציניות, אבל אני גם למדתי אילוף כלבים, והלוואי ויום אחד זה מה שאני אעשה, ואני לא אתעסק בכל הבלגן דיברנו עליו עכשיו.
איזה כיף. את רוצה להמליץ על משהו, בן אדם לעקוב אחריו, ספר, סרט, משהו כזה, משהו ממך, הקדשה למאזינות ולמאזינים?
וואו, אני הולכת לעשות איזה משעמם, זה בסדר?
תני לי בראש, כבר עבר פה הכל. מישהו לאחרונה המליץ על משחק מחשב, זה היה מגניב. הוא הביא לי את זה משום מקום.
אני עכשיו, מה שאני עושה עכשיו, זה בעצם חוזרת לקרוא את הספרים על אוסלו. לא בשביל לחדש את אוסלו, בשביל להבין את התהליך.
מה זה הספרים על אוסלו?
יש ספר של רון פונדק, שהיה חלק מאוד מאוד מרכזי, בחלקים שמאחורי הקלעים של...
מה, מספרים על ה...
מספר על איך זה קרה, שהוא כתב את זה לדעתי איפשהו בתחילת שנות ה-2000, כך שזה היה מאוד מאוד קרוב לזה, אני לא רציתי את הזווית של היום על אוסלו, רציתי את הזווית של אוסלו על אוסלו.
כן.
אז זה מה שאני עושה היום, ומי שבא לו, בא לה להצטרף אליי, זה רעיון מולי, רק כדי ללמוד מה היה שם.
אני רוצה, אני קורא האמת ספר, אני אתן המלצה על ספר שאני קורא עכשיו, והוא כבר רץ איתו איזה חודש, כי אני קורא רק בבוקר, את יודעת, יש כמה דקות של ההתארגנות בבוקר, לנצח נבנו, לדעתי עוד לא המלצתי. זה מדובר על 18, אם קוראים לזה בתרגום לעברית, חברות בעלות חזון, 18 חברות בארצות הברית, קריטריונים של מעל 100 שנה, עברו כמה מנכלים, ונחשבות לה, ובשנת 95 הם נחשבו כאילו לחברות פורצות הדרך, ביניהם בוינג, 3M, שזה הפרוקטור אנד גמבל, כל מיני כאלה, ומשווים אותם ל-18 חברות מאותה קטגוריה של כל חברה, נגיד בוינג עם חברת טיסה אחרת, אבל שהחברה נורא הצליחה, וחברה אחרת כאילו נשארה רמה מתחת. ואז הם עשו ניתוח באמת מטורף, של מה גורם לחברות האלה להיות חברות שהן סוג של מאסטרפיס, ומביאים מסקנות שהן לא מה שהיינו חושבים. לדוגמה, החברות האלה צריכות מצד אחד ערכי ליבה נורא חזקים, אבל מצד שני דרכים כל הזמן להטמיע חדשנות בחברה, אבל תוך כדי שמירה על ערכי ליבה. כל מיני דברים כאלה, גם אומרים, מנכ״ל קריזמטי זה לא גורם, שמבטיח הצלחה, כי זה, כשהמנכ״ל הוא יהיה קריזמטי, אז בתקופה שלו זה אולי יצליח, אבל איכשהו נעלם החברה נופלת. כל מיני כאלה דברים, וואו, מעיף אותי גבוה, גם כאילו למנכ״לים מנהלים, זה ספר, קלטתי שהוא חבר ולדי, המליץ לי עליו, והוא לומד ניהול ארגוני עכשיו, וממש המלצה טובה. אז יש לנו אוסלו לקרוא, יש לנו לנצח נבנו לקרוא, זהו, תודה רבה, ממש פרק מעניין, היה לי ממש חשוב.
תודה, תודה, תודה רבה לך.
תודה על הזמן. It's up to us and it's a wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון, מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.